שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית. והנה הגענו אל שערי פרק י"ד. פרק י"ד, כפי שמספרו מעיד עליו, הוא ההמשך של פרק י"ג. בפרק י"ג אנחנו למדנו שאברהם ניסה לפתור את בעיית המלחמה בין האחים על ידי חלוקת הארץ בינו לבין לוט. גם ראינו איזושהי ביקורת סמויה, רמוזה ומפורשת אלוהית על המהלך. בעצם הביקורת היא ביקורת ערכית. כלומר, רצית לנהוג במידת החסד לבדה ולא שיתפת את מידת הדין, את הצדק. עכשיו, מדוע אברהם ראה לנכון לנהוג בחסד? כי הוא רצה למנוע את הגרוע מכל, את המלחמה. מלחמה זה אחד האסונות הגדולים ביותר שיש באנושות. ובכן, אברהם חילק את הארץ. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אתננה ולזרעך עד עולם, כלומר אתה תצטרך בעצמך לכבוש. אנחנו נראה באמת בפרק שאנחנו לומדים היום, שאברהם נכנס למלחמה. ושהמלחמה הזאת הייתה ניתנת למניעה. היה אפשר למנוע את המלחמה, אם אברהם היה מוכן בשעת הריב עם לוט, ללכת על המשפט. מאחר והוא הלך על החסד, זה סיבך אותו, אנחנו נראה מדוע זה קשור אחד בשני. הבא נקרא, ויהי, כל מקום שכתוב ויהי, לשון צרה. גם אם יש ספק בדבר, אומר המדרש, אם כתוב ויהי בימי, בטוח צרה. וכאן כתוב ויהי בימי. אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אל עשר, כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים. איפה זה שנער? זה לא בורקזים, זה? באיראן? שנער זה בדרום איראן. ככה הוא אומר. אני שואל, מדוע כבודו ראה לנכון לחלוק על פסוק מפורש בתורה? וימצאו בקעה בארץ שנער, ושם הקימו את העיר בבל. כן, יש פסוק מפורש בפרק י' א', פסוק ב', והיה בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ואז הם בנו את המגדל, וכן הקרא לעיר בבל. אם כך, שנער היא המחוז שבו נמצאת העיר בבל, מה שנקרא בשפה של המחקרים בשם שומר. שומר, כן? התרבות השומרית המפורסמת, וכנראה, זה אחת ההשערות שהמילה בכתב יתדות שמתרגמים אותה, מפענחים אותה שומר, אפשר לפענח אותה גם שנער. השנער זה השם המקראי לחבל ארץ שומר. איפה זה היום? זה באיזה מדינה? בעיראק, יפה. אריוך מלך אלעשר. איפה זה אלעשר? אלעשר זה כנראה העיר הגדולה לרסה, שגם היא נמצאת קרובה מאוד לבבל, הייתה ממלכה בפני עצמה בימי קדם. מעניין שיש מדרש שאומר שאלעשר זה יוון. אתם יודעים למה? איך אומרים יוון ביוונית? אלעס, נכון? הלניסטי. אז אלעשר, יש מדרש שקושר את זה ליוון. אבל היסטורית מדובר על עיר בבבל. כדור לעומר, מלך אלם. איפה זה אלם? מה זה? אז איפה זה? אז ההזדמנות שלך לתקן, נו? דרום איראן, נכון? דרום איראן, האזור חבל קוג'יסטן, שהוא קרוב לגבול בין עיראק לאיראן, אבל זה בצד האיראני, נכון? זה נקרא אלם. שם נמצאת העיר שושן הקדומה, כן? ואני בשושן הבירה אשר באלם המדינה. ותדעל מלך גויים. איפה זה גויים? גויים זאת ממלכה בצפון עיראק. 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 זאת אומרת, אם אנחנו עושים חשבון כולל, כל ארבע הממלכות האלה קרובות זו לזו, הן נמצאות בדרום מסופוטמיה. פחות או יותר. כן? זה האזור המסופוטמי. עכשיו, מסופוטמיה, איפה זה ביחס לארץ ישראל?
ישראל נמצאת בצפון מזרח
ארץ ישראל, אתה אומר, היא בצפון מזרח. תמיד אתה בצפון מזרח של משהו.
הם בצפון מזרח, אנחנו בשבילנו יהיה...
אתה אומר, היא בצפון מזרח. כלומר, אתה אומר שמסופוטמיה זה ארם נהריים. שזה צפון סוריה. זאת אומרת, אתה החלטת שהפרט נפסק בסוריה, והוא לא ממשיך עד המפרץ הפרסי. אז כמדר, אם כן מדובר, בדרום הפרט והחידקל, אם כן זה ממזרח לארץ ישראל. כן, ממזרח לארץ ישראל. לכן, כשאבותינו ישבו בבבל, הם היו קוראים לארץ ישראל בשם מערבה. עכשיו, מה מבדיל בקו ישר בין ארץ ישראל לבין מסופוטמיה? המדבר הסורי הערבי. מדבר אדיר. שבאותם הימים אי אפשר היה בשום אופן ובשום אמצעי לעבור אותו. כלומר, אדם שרצה להגיע מבבל לארץ ישראל היה צריך לעשות סיבוב של 2,000 קילומטר, לפנות צפון מזרח, צפון מערבה, ומשם לפנות דרומה לארץ ישראל. כלומר, זה בערך כמו מסע אל הירח. כן, צריך להבין, הקושי שיש להגיע מבבל לארץ ישראל הוא קושי גדול. כן, אני אומר את זה לא סתם, אנחנו נראה שזה בהבנת הפסוקים מאוד משמעותי. מדובר כן בממלכה רחוקה. אפילו בימי חזקיהו מלך יהודה, כשבאים אנשים מבבל לבקר אצלו, ישעיהו אומר לו, מאיפה האנשים האלה? אומר לו, מארץ רחוקה באו מבבל. עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת בירשע מלך אמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבועים ומלך בלע היצוער. איפה זה כל המקומות האלה? סדום, אמורה, אדמה, צבועים, בלע. איפה זה? זה הרי הכיכר. כלומר, זה בארץ ישראל. אמנם לא בצד הכנעני, בצד המזרחי, אבל מדובר משהו שהוא קרוב אלינו. רחוק מאוד מבבל. מה השתגעו? אנשי בבל עושים אלפי קילומטרים כדי להילחם עם קבוצת ערים קטנה באזור שלנו. אתה אומר שרצו להגיע למצרים. אם להגיע למצרים, תאמין לי שהדרך היותר טובה זה דרך מישור החוף, ולא דרך עבר הירדן המזרחי. שאז כדי להמשיך למצרים, אתה צריך לעבור דרך כל מיני מדבריות, וזה מאוד קשה. יש שם משהו. קודם כל, טוב, אנחנו יודעים שהמקומות האלה היו מקומות עשירים ביותר באותם הימים, לפני שחת השמת סדום ואת עמורה. אבל בכל זאת, מה זה אומר? זה אומר הממלכות האלה שבבבל היו מין אימפריה. ושל האימפריה הזאת הייתה התפשטות, מה שנקרא אזור השפעה. ואזור ההשפעה הגיע עד סדום ועמורה. שאלה קטנה. מי באותם הימים שלט לא בעבר הירדן המזרחי, אלא בעבר הירדן המערבי, בכנען?
מצרים.
מצרים, יפה. כלומר, אפשר לומר שהירדן מהווה באותם הימים גבול בין שתי אימפריות. כן? כלומר, מה שקורה בסדום ועמורה זה העניינים הפנימיים של מסופוטמיה. המצרים מתבקשים לא להתערב. מה שקורה בכנען זה העניינים הפנימיים של מצרים. הבבליים מתבקשים לא להתערב. כלומר, בעצם מדובר פה בשתי מעצמות על, שלפי קנה המידה של אותם הימים זה משתווה לרוסיה וארצות הברית. כן, מדובר אם כן בממלכות אדירות שמושלות בעולם, בבל, מצרים. הגבול בירדן. מאוד מעניין. מה הדבר הזה אומר? בואו נראה. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. אני לא הבנתי, איך עמק סידים הוא גם ים? מה זה סידים?
סיד.
סיד, סיד כותבים בסמך, אדוני. לא, אפילו כותבים בסין, אבל עם יוד, סמך, סין, יוד, דלת. וסדתה אותם בסיד, בפרשת כי תבוא, סין, יוד, דלת. פה לא כתוב עם דלת. עם יוד, סליחה. אז מה זה סידים? שדות. שדות. כלומר, המקום שם פורה מאוד. יש שם שדות לרוב. איך זה יכול להיות? ים המלח, עד כמה שאני יודע, זה לא שדות. אבל אני רוצה להבין איך זה בדיוק עובד. אתם יודעים מה העומק של ים המלח? לא, המפלס הוא 400 מטר תחת פני הים, אבל העומק כמה? עוד 400, איפה? בחלק הצפוני. כלומר, יש שני אגנים בים המלח. יש האגן הצפוני והאגן הדרומי. האגן הצפוני הוא עמוק מאוד, 400 מטר עומק. עד הנקודה יותר עמוקה. מה עם האגן הדרומי? מה העומק? כשזה היה מלא? 20 מטר. 20 מטר. כלומר, 30 לפעמים. זאת אומרת, זה אזור שבו הים מאוד רדוד. ומבחינת המחקר, ידוע שהאזור הזה, מספר פעמים בהיסטוריה, היה יבש. כמו שאגב, מתחיל לקרות גם היום, שמתחילים גם כן לייבש את כל האזור הדרומי של ים המלח, ומה שמהווה בעיה עבור בתי המלון. כן? שאומרים, רגע, אנחנו הבאנו אנשים לפה, אתם מייבשים לנו את הים. אז באופן מלאכותי ממלאים. על כל פנים, אם כן, סביר, ייתכן מאוד שבתקופה ההיא שמדובר פה במאה ה-18 לפני הספירה, שהאזור הזה היה אכן יבש, והוא נקרא עמק הסידים. אבל, אם שמתם לב, גם כשמייבשים את ים המלח, זה מלוח. איך יש שדות שם? אבל כאן כתוב כאן שהעמק הסידים, שסדום הייתה כולה משקה. כך למדנו בפרק י' ג'. מה השקע את האזור? מה? איזה מעיינות?
הירדן לא.
הירדן מגיע לצפון, אבל...
היבוק
עוד יותר צפונה. אלא?
הוא רוצה להגיד זיסר הזרקה, לא חשוב.
זיסר הזרקה זה לא משנה, אבל זה נשפך לירדן. אז מה השקע את דרום ים המלח? נכון. אבל אני שואל, מה השקע את האזור של דרום ים המלח? הארנון. שמעתם על נחל ארנון? כן, נחל ארנון, נחל אדיר, שיש לו דלטה, המון מים. כן? כשמי שעומד בעין גדי, מסתכל ישר, טרח, רואה שם בין הערים כזה חתר, שם זה הארנון. האזור הזה היה כולו פורה בזכות נחל ארנון. בסדר? עכשיו מתחיל להיות מובן. עכשיו אתה יודע. בשביל מה באת לשיעור? בשביל לשמוע מה שאתה כבר יודע, או בשביל לשמוע מה שאתה לא יודע? עכשיו, אם כך, הם מגיעים אל עמק הסידים, הוא ים המלח, משהו הוא ים המלח, בימי משה, כשהוא כותב את התורה, הוא מוסיף, הוא ים המלח היום. 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, כלומר, כדור לעומר עומד בראש הקואליציה הזאת. וב-14 שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו. עכשיו, כאן יש תיאור של המסלול, ונשאלת השאלה, מה זה חשוב כל כך המסלול הזה? אנחנו מיד נבין למה זה חשוב. ויקו, מה זה ויקו? חיסלו. ג'נוסייד. כן? ויקו זה השמדה. ויקו את רפאים. באשתרות קרניים. איפה זה אשתרות קרניים?
זה בבשן,
נכון. זה למרגלות ג'בל דרוז, הר הדרוזים, שבדרום סוריה, על גבול ירדן. אז הם מגיעים לשם. למה? הם בדרך אל סדום ועמורה. הם באו מן הצפון, נכון? אז הם בדרך לסדום ועמורה, ויקו את רפאים באשתרות קרניים. האם יש עוד מקום בתנ"ך ששדות נקראים סידים? לא ידוע לי. ואת הזוזים בהם. איפה זה הם? כן? זה מה שאמרו, שאברהם לא יכול היה להגיע לשם, נכון? אברהם, אל תלך לשם, כי יבוא זאב ויעשה הם. נכון? זאת אומרת, הם זה, העיר הזאת קיימת עד היום, קוראים לה הם, היא בירדן, מול אשדות יעקב, קיבוץ אשדות יעקב, אתם רואים, ממול יש עיר בירדן, נקראת הם. עכשיו זאת אומרת שהם ממשיכים דרומה, ממשיכים מסוריה, נכנסים למה שהיום ירדן, לכיוון סדום, נכון? ואת האימים, בשווה קריאתיים, איפה זה האימים? כתוב פורש בספר דברים, שהאימים זאת האוכלוסייה הקדומה של ארץ מואב, נכון? נכון? האימים ישבו בה לפנים. אני מתחיל להבין. זאת אומרת, הם פונים, הקו הוא פחות או יותר צפות דרום, מהר הדרוזים, דרך צפון ירדן, עכשיו כבר דרום ירדן, והם מגיעים ממזרח בעצם לסדום. ממזרח לסדום ועמורה. אם הם הגיעו ממזרח לסדום ועמורה, ומטרתם להגיע לסדום, לאן הם צריכים לפנות עכשיו? לאיזה כיוון? מערבה, נכון? אני צודק או לא? אם הייתי בטוח שהמתקן הזה שאמור לצייר בפניכם היה עובד, הייתי מצייר לכם, אבל אינני בטוח. זאת אומרת, הם... מה? עובד? אז אפשר אפילו לעשות ציור, אם בעזרת השם יהיה לנו גם במה לצייר, אולי זה עובד? לא, זה לא עובד, לא נורא. בסדר. עכשיו, אם כך, הם היו צריכים כן לפנות מערבה, לכיוון סדום. אני לא אמרתי איפה סדום בדיוק, אבל זה ברור שזה באזור של כיכר הירדן.
אבל זה לא מה שאנחנו קוראים לזה היום סדום.
אני לא אמרתי שזה מה שקוראים לזה היום סדום. אני לא אמרתי אפילו, בגבות השאלה שהיא בדיוק דומה לשאלה שלך, שאינני אומר בדיוק איפה הייתה סדום המקראית, אבל ברור שהיא באזור כיכר הירדן.
כיכר הירדן, זה השני של הירדן.
בוודאי, מעבר לירדן, אבל איפה, האם זה איפה שאנחנו אומרים או לא, זה אני אמרתי כבר פעמיים לפני הפעם השלישית שהשאלה הזאת נשאלה, שאינני אומר בוודאות איפה זה. בסדר? אגב, יש לציין, אם כבר זה מעניין אתכם, אתם יודעים שבמחקר יש כאלה שטענו שסדום והמורה לא היו ולא נבראו. שזאת המצאה של המחבר המקראי. המחבר המקראי, הוא ראה ארץ חרבה, אמר לעצמו, בטח היו פה ערים, שאלוהים יקה אותם. כן, המצאה של הדמיון הפרוע של המחבר המקראי. יש רק בעיה אחת. לפני כמה עשרות שנים נתגלו בחפירות של העיר אבלה שבצפון סוריה. נתגלו כתבים מרובים, עשרות אלפי כתובות בכתב יתדות. עוד לא גמרו הארכיאולוגים לחקור את כל זה. אבל בעיר אבלה שהייתה עיר שהייתה קיימת עוד לפני זמנו של אברהם אבינו, ושהמלך שבה שמו היה עבר, מעניין, וששפתו הייתה דומה משום מה לעברית, ושהאלים שלו היו יה ואל, אז שם יש התכתבויות, בנייני מסחר, עם ארבע ערים, סדום, עמורה, אדמה, צבויים. בתור ערים, סדום, עמורה, אדמה וצבויים. כן? בתור ערים קיימות. מה שמוכיח שהם היו קיימות. וזה רק בגלל שחשפו את הכתובות באבלה. לא היו חושפים, היו ממשיכים לספר שזאת המצאה של המחבר המקראי. בעיה, אה? טוב. עכשיו, אם כך, בואו נחזור לכדור לעומר והמלאכים אשר איתו. הם אמורים לפנות מערבה. מה הם עושים? הם לא עושים את זה. ואת החורי בהר רם סעיר. איפה זה הר סעיר? הרבה יותר דרומה, זה 100 קילומטרים דרומה מסדום. הר סעיר, זה צפון הערבה. בסדר? וזה פשוט רחוק מאוד. כן, זה מגיע עד פטרה. אבל זה ההר שמצד מזרח של הערבה. הם שכחו שהם צריכים להילחם עם סדום? איבדו את הדרך? המורה דרך לא היה בסדר? עד אל פרן אשר על המדבר. איפה זה אל פרן? אל פרן. מה זה אל? שימו לי, איך קודמים אל? איך? זאת אומרת שאתה מעדיף לא לקרוא בספר. יש לך ספר מול העיניים. מה כתוב?
אל זה...
אלף יוד למד, איל פרן. טוענים אנשי המחקר שזו אילת. כלומר, המשיכו עוד 100 קילומטרים דרומה. ממש איבדו את הראש, מה, מגיעים עד ים סוף.
רצו לעשות כושר.
וישובו, ויבואו אל אין משפט, היא קדש. כלומר, הם פונים חזרה צפונה. נכון? איפה זה קדש? היא פטרה, נכון? הנה. אז המלכים באו, עיקו את הרפאים באשתרות קרניים, את הזוזים בהם, את האימים בשבי קרייתיים, ואת החורי בערירם סעיר, עד אל פרן אשר על המדבר, וישובו עד אין משפט יקדש, ויקו את כל שדה העמלקי, שדה העמלקי זה האזור שבין פטרה לבין ים המלח, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. איפה זה חצצון תמר? אני שואל, איפה זה חצצון תמר? כתוב במפורש בספר, כתוב במפורש בספר דברי הימים שחצצון תמר היא עין גדי. מגיעים עד לכאן, למרגלות ההר הכנעני. זאת אומרת, שימו לב, הסיבוב הוא מאוד מעניין, ורק אז הם נלחמים עם סדום ועמורה. לך תדע בדיוק איפה סדום ועמורה, אבל זה כנראה באזור הזה. עכשיו, אני מקווה שראיתם. כן? אפשר לראות? רואים הכל, יפה מאוד, יפה מאוד. כן. עכשיו, כל הכבוד לצוות הטכני. עכשיו, אם כך, הם מגיעים לשם. שאלה. קודם כל, אתם מבינים שהם עושים סיבוב, כי הם רוצים להקות את כל בעלי הברית הפוטנציאליים של סדום ועמורה. שאלה, לאן הם לא נכנסים? בכנען. יפה. כל האזור הזה נקי ממלחמה. למה? הם לא רוצים להסתבך עם מעצמה. כלומר, לעבור את הירדן, לעלות מעין גדי אל ההר, זה בעצם לפתוח מלחמת עולם. למה לא לחתוך ככה? מסיבה פשוטה, אם הם יעשו את זה, אלה יעזרו לסדומים. הם רוצים לחסל את כל בעלי הברית שמסביב, כנראה שסדום ועמורה הוררו את כולם למלחמה נגד האימפריה. אומרים, אנחנו מחסלים את כולם, ואז הם נשארים בודדים, יכולים לחסל אתכם. אבל כנען מחוץ לתחום. גם הכנענים אין שום סיכוי שייכנסו, גם הם לא רוצים להסתבך במלחמת עולם. כלומר, פה הגבול הבינלאומי מאוד מאוד ברור. אם לוט לא היה פה, אברהם בחיים לא היה נלחם במלכים האלה. אם אברהם רוצה להציל את לוט, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, הוא צריך עכשיו להיכנס למלחמת עולם. כלומר, אתה נתת להם נשק, עכשיו אתה צריך לעזור להם כשהם מסתבכים. ברור. מי נתן להם? טוב. עכשיו, ויצא, אני קורא כאן את פסוק ח' ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלעי צוער ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים את כדור לעומר מלך אלם ואת ידעל מלך גויים ואמרפד מלך שינער ואריוך מלך אלעשר ארבעה מלכים את החמישה. אין לנו פה פרטים על הקרב, אבל אנחנו מרגישים שההדגשה של הכתוב אומרת שהקרב היה קרב אדיר. ועמק הסידים, בארות בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה. והנשארים, הרה נעשו. מה זה הרה? אל ההר. איזה הר? מה ברור של ההרים שבכנען. לנוס אל ההרים שבירדן זה להסתכן. ברור שלהיכנס. כלומר, הפליטים עולים עכשיו את הרי דרום הר חברון, נכון? בבקשה, רצה לשאול משהו? כן. מה השאלתך, אדוני?
למה מזכירים כל פעם את השמות של המלך?
זה הדגשה. כלומר, זה כדי להגדיל, תדע לך שהקרב היה קשה. כן, ברור. אז, והנשארים, הרה, נעשו. כן.
יש עוד ממלכה ענקית. שנמצאת בצפון ארץ ישראל והחיתים.
נכון, באותם הימים יש גם המלאכה החיתית.
יש מלחמה שמוזכרת אצל המצרים בהרבה מקומות את המלחמת החיתאית.
נכון, נכון, אמת, אמת.
באותה תקופה.
אמת, אמת. באותם הימים יש גם מלחמות בין סין הדרומית לסין הצפונית, זה גם נכון. כן, עכשיו, ויקחו את לוט, ויקחו, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו כלומר, המטרה פה היא לבזוז. כן? לבזוז את כל הרכוש של סדום. לא רק להשמיד, אלא הרכוש. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם. וילכו, והוא יושב בסדום. מה זאת אומרת? וכי לא ידענו שהוא יושב בסדום. הוא אומר, כל זה קרה בגלל שהוא ישב בסדום. ישיעתו בסדום גרמה לו. ויבוא הפליט. הפליטים מגיעים. הפליט זה שם קיבוצי. ויגד לאברהם העברי. מעניין, לראשונה אברהם נקרא בשם הזה פה. למה לא כתוב על אברהם שהוא עברי לפני כן? יש הנחה של הרב יואל בן נון באחד המחקרים שלו, שהוא טוען שהמילה עברי מציין שבטים שעושים פעולות גרילה, שזה בדיוק מה שאברהם הולך לעשות. כן. והוא שוכן ב... מה? אז זה כבר נושא של המחקר על החבירו, מה זה הקבוצות האלה. כן, כן, אנחנו לא ניכנס, כן. כן, דיברנו על זה כשלמדנו על בני העבר, כן.
האם כל ההקדמה הזאת,
כן,
כל זה,
הוא לא כל כך יפה.
להגיע לאברהם ולילות, או...
כן, כן, זאת המטרה. כי אנחנו נראה, כן. הרי ודאי שהכתוב לא סתם מספר לנו סיפורים כאלה, הוא יכול היה לספר על, למשל על מלחמת המצרים בחיטים למשל, מחנכת חיטאי שהייתה בצפון, זה לא מעניין אותם. מה?
או
סין הצפונית והדרומית. או סין הצפונית, נכון, הייתה אז מלחמה בין סין הצפונית לדרומית. אולי. כן. ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. זה מעניין מאוד. אם כן, אברהם יושב באלוני ממרא, באלוני ממרא, וזה באזור חברון. חברון היא פה, אלוני ממרא. אם כן, ממרא הוא כנעני, שיש לו גם, הוא בעל ברית של אברהם, כן? מדובר על איזה מין מלך. מלך לוקלי, ראש שבט. והוא אחי ענר ואחי אשכול. איפה זה אשכול? שמעתם על נחל אשכול? כתוב במרגלים, ויבוא עד נחל אשכול, כן? בדרום החברון. כלומר, יש... יפה. קראו לזה כך. אבל לא נכנס לזה כעת. עכשיו, יוצא לפי זה שהאזור הזה, הוא עומד, יש שם קואליציה, שבראשה עומד אברהם, ויש עוד שלושה מלכים, ענר, אשכול וממרא, כולם הם חברים של אברהם. האם יש לאברהם עוד מקום השפעה בארץ?
כן, בשכן.
בשכן. זאת אומרת שאברהם שולט. כאן וכאן, וחוץ מזה יש לו מרכז פולחני שהוא הקים, איפה? בין בית אל ובין העי. כלומר, אם אני מתאר לעצמי מהי השאיפה הטריטוריאלית של אברהם עד אז, כנראה שהוא יתעניין לפחות לחבר את כל האזור הזה. נכון? אנחנו נמצא אותו יותר מאוחר, זה אני רק אם מקדים את המאוחר, מבקר אצל מלך גרר. כן? אבל אפשר לומר שאברהם הוא האישיות הדומיננטית באזור הזה של ארץ ישראל. טוב, בואו נראה. אם כן, על אברהם, כן, הוא אישיות, כלומר, אנחנו תמיד נתארים לעצמנו אברהם בתור איזה יהודי טוב שאוכל צ'ונט בשבת, והוא דואג שיהיה לו ילדים וזה, אבל בעצם הוא... בעצם מנהיג פוליטי, מלך. מה? מה קרה? מה? טוב, לכם יש ידיעות בהיסטוריה חדשה, אני לא מתחרה בהם. כן. עכשיו, זה מעניין, כן. וישמע אברהם, פסוק י' ד', כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו. כמה הם? 18,300. כלומר, יש לו 318 חיילים, אבל הוא לא הולך לבד. הוא הולך גם עם ענר אשכול וממרא. וחוץ זה אנחנו נראה בהמשך, יש לו גם עבדיו. אז יתכן מכן מדובר בצבא של כמה אלפים של אנשים שבאים עם אברהם. זה לא צבא אדיר, אבל זה צבא משמעותי. והוא וירדוף עד, מה? עכשיו? מה אתה אומר?
איך נשאר אברהם שולט באזורים האלה?
איך יודעים שאברהם שולט באזורים האלה? כאן כתוב, הנר אשכול וממרא, הם הולכים איתו למלחמה, והם בעלי ברית אברהם. לגבי המזבח שהוא מקים שם, שם הוא קובע איך לחלק את הארץ. שם באזור בין נבטל ובין עי. לגבי שכם, מה שלמדנו בפרק י' ב' מוכיח את זה. כשלמדנו את פרק י' ב', אנחנו כבר פרק י' ב'.
הוא שולט שם, כתוב רק שהוא יושב שם.
הוא יושב שם, אבל הוא יש לו צבא. אדם שיש לו צבא, הוא לא יכול להיות עצמאי, הוא לא יכול לנהל צבא, אם, אלא אם כן הוא הסוברני, כלומר הריבון שם. ברור? אבל בואו נתקדם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק חניכה, וידי ביתו שלו 18,300, וירדוף עד דן. איפה זה דן? נניח שזה דן הזה. כן? נגיד שזה אזור הבניאס. כן? כלומר, אברהם רודף. דרך איפה הוא מגיע לדן? מה הדרך היותר נוחה?
ישר.
עמק הירדן. זה שם ישר. כן? כלומר, אז מן הסתם אברהם יוצא מחברון לכיוון הזה. בסדר? ויחלק... מה?
יש גם כן באזור מקום שקוראים לזה מזבח אברהם.
כן, עכשיו אני רוצה להבין משהו. ארבעת המלאכים האלה שכבשו את סדום, הם גם כן מן הסתם פונים צפונה, הם רוצים לחזור לארצם. הדרך היותר נוחה, גם מבחינתם, זה עמק הירדן. אז גם הם מתקדמים. מה היתרון של אברהם עליהם? הוא מכיר את השטח, מה עוד? הם, הוא בא מגבוה, ומה החיסרון שלהם? יש להם שלל רב, יש להם עגלות מלאות בשבויים, ברכוש, אחרי מלחמה. זאת השיירה הפגיעה ביותר שיכולה להיות. כן? הכבדות העצומה של הצבא הזה, הם רעבים, עייפים, וצריכים לסחוב. הם הולכים לאט. אברהם, מה?
כתוב כמה הם היו הצבא?
לא כתוב כמה הם היו. יש מדרש שאומר שהם היו 2 מיליארד. בסדר. לך תדע. אבל זה כמו גוג ומגוג, כן? זה בעצם התחלה של גוג ומגוג, כל הסיפור הזה. אבל זה אברהם, בעצם יש לו יתרון, דווקא שיש לו צבא קל, והוא עוד נלחם בלילה. מתנפלים עליך, אתה עם שיירה, אתה עייף, פתאום מתנפלים עליך כל מיני אנשים באמצע הלילה. אפשר לומר שיש יתרון אסטרטגי לאברהם. כן, בבקשה. מה השאלה?
דבר ראשון, זה קצת נוגד את האופי של אברהם. אברהם יש חסד בזה, למה הוא לא בא לבקש מסע ומתן, לבקש שתנו לי את לוט?
מסע ומתן, בטח. כן, יפה, כן. זאת אומרת, אתה אומר שזה ברור שאברהם יבוא, ידפוק בדלת של כדור לעומר, סליחה, יש לי שבוי פה, אפשר בבקשה?
כן.
כן.
כמו שהוא עשה עם לוט.
כמו שהוא עשה עם לוט. כנראה שהוא למד משהו מהמציאות, כן, מה עוד?
דמיון הזה וזה, פה גרילה, ופה צבא גדול, יש דמיון מסוים.
כן, כן, זה מעניין, מעניין, כן.
לא, נשמע שם את כל
הדמיון. כן. נכון, הוא ניצח, הוא ניצח, נכון, הוא ניצח.
אז יש לה שיטה הזאת, הם אופים...
כן, כן, ודאי, ודאי, נכון. ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדה, ויקם, וירדפם עד חובה אשר מסמול, כלומר מצפון, לדמשק. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. אז עכשיו, כל האוכלוסייה של האזור הזה עוברת לשלטונו של אברהם. אברהם, אם כן, אם הוא ינצל את היתרון הפוליטי שלו, צריך להפוך למלך סדום. כלומר, אברהם הוא מלך סדום הבא. כן, בבקשה.
יש, אני זוכר משהו, כדור לעומר זה צריך להיות כדור לעומר.
כדור לעומר, זה קמץ קטן. כדור לעומר. כדור, זה קמץ קטן, כן?
הוא צריך להיות
נמרוד. לא.
ככה, אני זוכר
לא, משהו. לא, לא. אתה מתכוון לאמרפל. שאמרפל הוא נמרוד, כן.
אמרפל, כן. אז הוא בא למעשה עוד פעם, הוא חיפש את אברהם, הוא לא חיפש את אברהם.
יש מישהו שהוא מחפש את אברהם, באמת, זה נכון.
כלומר,
זה, כן, המדרשים האלה רוצים לומר שכאשר המלכויות מתגרות זו בזו, באופן סמוי הם מתכוונים להילחם בישראל. כן. אבל, למשל, כל מלחמת העולם הראשונה, מה יצא מזה?
מלחמת העולם השנייה.
ולפני כן? הצהרת בלפור. יצא הצהרת בלפור. כן, זהו, זה, כלומר, כל זה היה של ישראל. כן, רק דברים רעים יצאו, חוץ מדבר אחד. כן, הלאה. ויצא מלך, אז עכשיו, אם כך, אברהם יכול בהחלט להפוך את הסדומיים לנתינים שלו. זה פעם שלישית שיש לאברהם קבוצה אנושית שנמצאת איתו. פעם ראשונה, הנפש אשר עשה בחרן. פעם שנייה, הנפש אשר עשה במצרים. משתי האוכלוסיות האלה הוא נפרד. עכשיו יש לו אוכלוסייה שלישית. מה צריך אברהם לעשות? להיפרד מהם או לא? זאת השאלה הגדולה. בואו נראה. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהקות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו. איפה הוא פוגש את אברהם? אל עמק שווה הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? איך יודעים איפה זה, איך נדע איפה זה עמק המלך? איך אתה יודע? אבל אתה קורא פסוק שעוד לא קראנו. צריך לחפש איפה כתוב עמק המלך בתנך. ואז לפי זה נדע. תסתכלו בספר שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. שמה זה כתוב מפורש. אני לא מבין בכלל מה הבעיה. שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. הנה, אני קורא. ואבשלום לקח לו, ואבשלום לקח, ויצב לו בחייו את מצבת, אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אז איפה זה? זה הקדרון, נחל קדרון, שנמצא בין העיר העתיקה של ירושלים, כמו בין הר הבית, לבין הר הזיתים. נכון?
זה לא, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא מה הרבה יותר...
נכון, אתה צודק. אבל גם, אבשלום, איפה היה חי?
בירושלים.
בירושלים. אז אם הוא עשה לו מצבה, זה בעמק המלך, איפה זה? זה בירושלים. זאת אומרת שאברהם מגיע בסיום המסע הצבאי שלו, הוא מגיע אל שערי ירושלים. מצד מזרח. נכון? אל עמק שווה. מה אומרים חז"ל? מה זה שווה? ושבו כל המלאכים להעמיד את אברהם עליהם למלך, לראש ולקצין. כלומר, יש עכשיו הזדמנות של אברהם לתפוס את השלטון על כל האזור הזה. כלומר, הרי מאחר והאזור הזה הושמד, והשליט היחיד עכשיו שנמצא פה באזור, בעל כוח, זה אברהם. אברהם עכשיו יכול להקים לו ממלכה שמקיפה את עבר ירדן המזרחי וחלק מעבר ירדן המערבי. מישהו דיבר על דמיון, הדמיון הולך ומתחזק. נכון? זאת אומרת שהוא יכול להשתמש בכוח הפוליטי כדי לקדם את הרעיונות הרוחניים שלו. לעשות מן הפוליטיקה דת, או לקדם עניינים דתיים באמצעים פוליטיים. האם אברהם מעוניין בזה או לא? האם הוא יגיד, אין תפקידנו לעסוק בפוליטיקה, אנחנו עוסקים רק בתורה? בואו נראה. באותו זמן שהוא פוגש, עכשיו, מה שמתבקש, שאברהם, אם מגיע לשער ירושלים, מה הוא צריך לעשות? להיכנס לירושלים, ולהפוך אותה, לבירה שלו. בשם מה? בשם אמונה של של מונותאיזם שהוא נושא אותה. יש כבר מישהו, הוא מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. והוא כהן לאל עליון. כלומר, מלכי צדק, מי זה? חזל אומרים שם בנוח. לא משנה. זה יהודי, או לא יהודי. אדם שגם הוא מאמין באל עליון. והוא לא מכניס את אברהם לירושלים, הוא מוציא לחם ויין, מקבל אותו בחוץ. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. כלומר, הוא אומר לאברהם, זה הגבול. לירושלים אתה לא נכנס. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ותן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום, הנה מלך סדום מתערב באמצע השיחה בין אברהם לבין מלכי צדק. הוא אומר, תן לי הנפש והריחוש כך לך, לפחות תעשה אותי מלך סדום בחזרה. ואומר אברהם אל מלך סדום, הרימו אותי ידי אל השם אל העליון, כשם ארץ, אם יחוד ואצרוך נע, ואם יקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנער אשכול וממרי, הם יקחו חלקם, אברהם מסרב לממש את האופציה הפוליטית. מה זה אומר? נראה את זה בהמשך. שלום.